שלום לכולם. אנחנו ממשיכים בלימוד של מסילת ישרים, ספר של הרמח"ל. אנחנו היינו בסוגיית הזריזות, שהיא המידה השנייה, המדרגה השנייה במסילה הזאת, מסילת הישרים. דיברנו על החשיבות של ההתלהבות, של המרץ, של הדינמיקה הנפשית, המעורבות הנפשית. כל נושא הזריזות, הירידה עד הסוף לפרטים, הגימור, כל הדברים היפים של הזריזות, שבעצם זאת המעטפת של עשה טוב, של עולם המצוות, עולם העשייה. ואנחנו מנסים לאט לאט גם לחזק את הזריזות, ומצד שני גם להסיר את המפרעים שעלולים למנוע מאיתנו להיות זריזים, ובזה עוסקים שני הפרקים הבאים, פרק ח' ופרק ט'. פרק ח' בדרכים כיצד לחזק את תודעת הזריזות בנו, ופרק ט' מפסידי הזריזות, איזה דברים טוב להתרחק, והם כמעלולים באמת לפגוע במאמצי הזריזות שלנו. אנחנו דיברנו על כך שבתוך הנפש שלנו, בתוך הטבע של האדם, יש נטיית עצלות מאוד חזקה. אפילו דיברנו על יסוד האפר שנמצא בתוך האדם, שלא לומר אדמה, משהו שאומר אם אפשר בלי להתאמץ עדיף, ואם אפשר להגיע לאותו תוצאה בלי לרוץ יותר מדי אז כמובן עדיף. יש בתוכנו, בתוך הנפש האנושית, בתוך הטבע של האדם, נטייה מאוד 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 חזקה לסטטיות. אם לא חייבים אז עדיף מנוחה ועדיף במקום ועדיף להישאר. וכיוון שמדובר על משהו שנמצא בתוך הטבע שלנו, אז אנחנו צריכים לחפש מרכיב אחר, שגם הוא נמצא בתוך הטבע, שאולי יכול לעזור לנו. כי צריך לדעת, כשאתה בא לשנות משהו בטבע, אם אתה משתמש בגורם מבחוץ, יש לגורם החיצוני תמיד עמדת נחיתות. כי הוא לא טבעי. כי הוא בא אל מול משהו שנמצא כבר בטבע. הוא בא לשנות, להתמודד עם איזשהו טבע שכבר קיים. ולכן, זה סוד גדול בעבודת העמידות, ובכלל בהתקדמות רוחנית, שאנחנו רוצים לשנות משהו, לנסות לזהות, אולי יש בתוך הטבע עצמו איזשהו מרכיב, איזשהו אלמנט שיכול לעזור לנו, כי זה כבר עולם אחר, כשיש בתוך הטבע מרכיב שיכול להועיל. והרמח"ל מחפש ומוצא מרכיב נפשי מאוד חזק, טבעי, שנמצא בתוכנו, שיכול מאוד מאוד לעזור לנו במאמצי הזריזות שלנו. אם מתקשר אליך חבר, ניתן דוגמה רק בשביל, אולי בתור פתיחה לדברים של הרמח"ל, מתקשר אליך חבר ואומר לך, אתה יכול לעזור לי היום, 12 בלילה, אני חייב עזרה דחופה, אני צריך להעביר דברים ולסחוב אותם וזה, ועד מתי? עד 3 בבוקר, 4 בבוקר, אתה יכול... אם זה לא יחבר מאוד 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 קרוב, אז חלק מאיתנו ינסו להתחמק. הלילה זה לא מתאים לי, אני לא מסתדר, זה יפגע לי מחר בעבודה. יש בנו משהו שלא כל כך מתלהב לעשות דבר כזה, וגם אם נלך, יכול להיות שזה לא יהיה בכל ההתלהבות, בכל החשק. אבל אם אותו חבר, שמבקש מאיתנו עכשיו את הטובה, פעם אחרת הוא עזר לנו המון מעצמו. אנחנו חייבים לו טובה. הוא חבר שעזר לנו בהמון דברים בחיים, ויצא מגדרו בשבילנו. יש בתוכנו מצפון חזק מאוד שמתעורר. המצפון הוא פה, הוא נמצא בנו. הוא חלק מהטבע האנושי, וריבונו של עולם נטע בתוך הנפש האנושית שלנו מצפון. והמצפון עומד אל מול נטיית העצלות, ככוח של טבע מול טבע, ועוזר לנו... לקבל החלטות חיוביות. טוב וצריך להשתמש לפעמים במצפון. כי יש יתרון למצפון. הוא טבעי. הוא צפון, כלשונו, כן, הוא צפון בתוכנו, הוא נמצא. ואנחנו יכולים להיעזר, למנף איסורי מצפון, לטובה, לברכה. לא רק בתור דבר שלא נעים, אלא בתור דבר שיכול לעזור לנו להתגבר לפעמים על עצלות או על חוסר כוח וחוסר מוטיבציה. ואם זה נכון ביחס לאנשים, אולי זה נכון ביחס לעוד כל מיני דברים, אומר הרמח"ל. בכלל, האם לא נכון לעורר בנו מצפון כלפי ריבונו של עולם. ריבונו של עולם בעצם מציב לנו אתגרים רוחניים. שאיפות, מטרות, ערכים שכדאי, שהוא מצפה מאיתנו, שננוע אליהם. אבל אל מול ההוראה הזאת שבאה ממרומים ולמול הציפיות אלו שבאות משמיים, יש בתוכנו משהו מאוד מאוד ארצי שקשה לו לרוץ קדימה וקשה לו לשנות ולהשתנות. אבל אם נזכר במצפון, או נעורר את המצפון שיש לנו, כמה ריבונו של עולם נותן לנו? כל כך הרבה טובה, כל כך הרבה דאגה. מה, אנחנו לא יכולים קצת להתאמץ גם כשהוא מבקש? הוא לא מבקש זה בשבילו, הוא מבקש זה בשבילנו בכלל. ריבונו של עולם רוצה טובתנו, הרי בטח שהוא בוודאי ובוודאי רוצה שנתקדם. ההסתכלות ברוב הטובות, אומר הרמח"ל, שהקדוש ברוך הוא עושה עם האדם בכל עת ובכל שעה, ככל שמרבים להסתכל בהם, יש איזה איסורי מצפון, חובה, תחושת חובה, שהם אמצעים שלא יתעצל ולא יתרפא. ודאי שאנחנו לא יכולים להחזיר טובה לריבונו של עולם, אבל לפחות להודות על העובדה שהוא נותן לנו אתגרים, להודות על כך שהוא מציב לנו משימות, לא להישאר אדישים לזה, לעורר בקרבנו איזושהי סימפתיה, איזושהי התעוררות, איזושהי התעניינות, שלא לומר התלהבות, באותם דברים שריבונו של עולם מסמן לנו כתכנים רוחניים, ערכיים, כאתגרים שכדאי לנו וטוב לנו להתרומם אליהם. הרמח"ל מאוד מקצר פה, בנושא שחכמי ישראל העריכו במקומות אחרים, ראש וראשון לחכמי ישראל שעסקו הרבה בסוגיה הזאת, בעל חובת הלבבות. ספר מוסר ידוע מאוד מתקופת תחילת ימי הביניים, מתקופת הראשונים, אולי אפילו מתקופת הרמב״ם. ספר שהוא כולו עוסק הרבה בנושאים של מוסר והתקדמות מוסרית, אבל החוט השוזר את הספר הוא באמת תחושת המצפון והמחויבות המאוד מאוד עמוקה. זה ספר שמעורר באדם רגשות מוסר שמייסרים אותו, מאוד מאוד גדולים, שבאים לעורר כמה בעצם אנחנו חייבים תודה, חייבים ברכה. הוא מביא שם המון דוגמאות והמון הסברה, הרחבה, ואסור לנו לזלזל. בכלל, ברגשות האלו שנקראים מצפון והכרת טובה ולהכיר תודה למישהו ולהרגיש אסירים כלפי מישהו. זה רגשות מאוד מאוד בריאים, מאוד יפים, מאוד טובים, שהקדוש ברוך הוא שתל בתוכנו. זה עוזר לנו גם במישור החברתי וגם במישור הרוחני. עד כדי כך שהרב קוק, באחד מכתביו, באחד ממקומות, הוא כותב ש... עבודת השם העליונה של יחידי הסגולה, של המקובלים, עובדי השם העליונים, יודעת מאוד מאוד להיעזר ולהשתמש ברגש הזה שבעל חובת הלבבות מציף בנו. ואומנם הרמח"ל כאן מקצר יחסית, אבל אפשר להרחיב את היריעה בהרבה דוגמאות. כל אחד, אומר הרמח"ל, יכול וצריך לחפש דרכים לעורר את המצפון. לעורר את המצפון לאיך אני יכול לשבת סתם רגל רגל ולהתעצל כשהעולם הרוחני, שהנשמה שלי, כשריבונו של עולם קורא אליי, אל הדגל. כי לכולם, אומר הרמח"ל, יש על מה להודות. ודאי שאדם שברוך השם הוא בריא, ברוך השם יש לו פרנסה, ברוך השם. גם אדם שכשיהיה פרנסה, לצערנו יש לו, אבל עדיין חי וקיים. הוא עדיין נושם, יש לו משפחה, הוא מתפקד, ברוך השם. גם אדם שלא מרגיש טוב, אנחנו מאחלים לכולם רפואה שלמה, אבל גם אדם שלא מרגיש טוב, אבל יש לו, תמיד ימצא את אותם דברים שיש לו, שריבונו של עולם כן העניק לו וכן נתן לו. ואין לך אדם שלא יכיר טובה על משהו שהוא קיבל מבוראו. וככל שאדם מסתכל יותר בטובות האלו, ודאי יזדרז לעבודתו. זה דברים מזרזים. אסירי תודה. אני לא יכול להגיד שלא. אני לא יכול להגיד לא למישהו שמבקש ממני, ואני יודע שאני אסיר תודה כלפיו. זה מושג מאוד מאוד גדול שקראת טוב. זה מזכיר לי שלפני כמה שנים איזה מוסד חינוכי ביקש שאני אעזור לו באיזה עניין, נרתם לו, וזה באמת היה מאמץ מאוד גדול בשבילי. אבל נזכרתי שאותו מוסד חינוכי לפני הרבה שנים עזר מאוד לאשתי באיזה עניין. אז אתה מרגיש אסיר תודה, אתה לא יכול שלא להגיד כן, אני אתאמץ, אני... ובסופו של דבר זה גם משמח. זה משמח שאתה יכול להחזיר. זה יוצר תחושה של שלמות נפשית, של חיים אמיתיים, של יושרה. ולכן יש וצריך להשתמש גם במצפון כדי לא להתעצל מהעבודה, העבודה האישיותית שאנחנו יכולים לדרבן אותנו אליה. הרמח"ל מעריך, אבל לא רק בחיוב, השתמש במצפון, אלא מעריך בעיקר בפרק התשיעי, באיזה דברים טוב להתרחק מהם, הרגלים, צורות חשיבה, כי הם מפריעים לנו להיות זריזים. הוא נוגע בכמה נקודות, ניגע לאט לאט בעקבות פרק תשיעי בספר מסילת ישרים, אותם דברים שעלולים ועשויים לצערנו להכביד בנו את העצלות והחוסר הזריזות, בדברים שדווקא טוב שנהיה זריזים בהם וחיוניים בהם ומתלהבים ושמחים, כי הם דברים ערכיים ודברים חשובים. אחד הדברים אומר הרמח"ל שעלול לעורר בנו את תכונת העצלות השלילית, זה בעצם התלות, תכונת התלות. יש לנו בעיה, אנחנו תלויים ביותר מדי גורמים, יותר מדי מרכיבים. ומשהו בחיים שלנו צריך קצת טיפה יותר להיות פשוט, פחות תלותי. לפעמים אדם אומר, אני מוכן, אבל אני צריך את התנאים האלו והאלו, ורק כשיהיו את התנאים האלו אני מסוגל. אני מוכן לעזור לחבר, אבל אני צריך שיהיה קצת פחות קר או קצת פחות חם. אני צריך להיות קצת פחות עייף, אחרי שאני אוכל צהריים. אנחנו מפתחים באישיות שלנו תלות בכל מיני גורמים, מרכיבים כאלו ואחרים, שרק כאשר אם הם כולם נמצאים אני יכול. אני צריך שזה יהיה נוח לי, שזה לא יפריע לי. כל זה יוצר התניה מאוד מאוד גדולה שאנחנו יוצרים בחיים, וההתניה יש לה מחיר. אם אתה אוהב מישהו, האהבה צריכה להיות בלי תנאים. זאת עוצמתה של אהבה. אתה לא יכול לאהוב בן אדם ולומר, אני מוכן הרבה לעשות בשבילך, אבל כשזה מתאים לי, כשזה מסתדר לי, תלוי, בין 2-4, כשאני בדיוק לא רעב וישנתי מספיק וזה מסתדר, זאת לא אהבה. אם אדם, ריבונו של עולם, קורא לו לאהבה, להתפלל בבוקר, לעבוד על העמידות, זה דורש ממנו להיות אדם קצת פחות תלותי בכל מיני תנאים, כי לא תמיד התפילה באמצע היום, למשל בתפילת מנחה, תגיע בדיוק בזמן הנוח. לפעמים זה באמצע עבודה, ולפעמים לא הספקת לאכול עדיין ארוחת ערב, אף פעם זה לא מושלם. ומי שמרגיל עצמו, אומר הרמח"ל, להמון תנאים לתלותיות, הוא בעצם הופך להיות סוג של אסיר. כי הוא תלוי בהמון גורמים. אז הוא, משהו בעצמאות, משהו בחירות, נפגע. אני כבר לא בן חורין לעשות מה שאני מאמין, מה שאני רוצה. כי אני תלוי בכל כך הרבה גורמים. האדם הזה, אומר הרמח"ל, אינו אדון בעצמו לעשות מה שירצה. כי נאסר רצונו במאסר. כן, האדם בעצם לאט לאט פיתח לעצמו סוג של כבלים. אני תלוי במכונית שלי, אני תלוי בהמון המון גורמים, וזה מעכב מאיתנו את החירות, את החופש. הרמח"ל מקדם אותנו לעוד סוגיה. יש בזריזות, או יותר נכון בהתלהבות, משום מימד של חירות. כשאדם מתלהב ממשהו, הוא מאפשר לעצמו להיות חופשי. כשאדם נותן לעצמו את האישור הזה של לעשות משהו בכל הלב, באותו רגע הוא בן חורין. הוא חופשי, הוא חי לגמרי, הוא, הוא שייך לגמרי. הוא לא, בלי עקבות, בלי מחסומים. ואותם רגעים של חופש, הם רגעים של חוסר תלות. ובהרבה תחומים אנחנו יכולים לאט לאט, זאת עבודה איטית, להצליח לאט לאט להתיר עוד ועוד חוטים של תלות. עוד ועוד מעגלים של התניה. לאט לאט. אני פחות תלוי. גם כשאין לי את התנאים האלו, אני יכול. גם בלי זה אני מסתדר. כי זה מספיק חשוב לי, כי אני מספיק מתלהב. הרמח"ל מביא לזה דוגמה מעולם שאנחנו מכירים. עולם יוצאי הצבא ומערכותיהם, אשר אכילתם בחיפזון ושנתם ערי ועומדים מוכנים לעת הקרב. איך בונים צבא? צבא מנצח, צבא לוחם. זה שתאמן חיילים זה מאוד נחמד. אימנת את החיילים, הם יודעים להפעיל את הנשק, יודעים להפעיל את המערכות השונות, מצוין. זה לא מספיק. חייל שיתרגל לאכול 3 ארוחות בזמן, והוא מתאמן תמיד בין הארוחות. הוא יתרגל לזה שהוא תמיד ישן במיטה מוצעת מספיק שעות. הוא לא מוכן לקרב. כי בקרב האוכל לא תמיד יגיע בזמן, אולי לא יגיע בכלל. בקרב לא תהיה תמיד מיטה מוצעת. בקרב לא יהיו תמיד שעות שינה. אם חייל הרגיל את עצמו לתנאים, הופך להיות תלוי. הוא יכול להתאמן, אבל רק בתנאים האלו והאלו. ואם התנאים אינם, משהו ביכולת שלו כחייל נפגעת. ולכן חלק מההכשרה של לוחם ושל חייל היא גם חוסר תנאים. זה חלק מהותי בהכשרה. יכול להיות שלא כל יום, אבל בחלק מהזמן, כן, גם כשחם, כן, גם כשקר, גם כשעייפים, כן, גם כשלא נוח, כן, גם כשרעבים. מתפקדים. ההכשרה הזאת היא מחשלת אותנו, היא בונה מוציאה מאיתנו כוחות. היא בונה בנו עוצמות. היא בונה בנו סוג אחר של בן אדם. בונה בנו גבורה. גבורה זה שהאדם פחות ופחות תלוי, פחות ופחות מותנה. על זה נאמר, אדם לעמל יולד, לאט לאט האדם מפתח עצמאות. וחייל בן חורין, חייל עצמי זה חייל מנצח. על זה אמרו חז"ל למסכת אבות, כך דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן. האם כל בחורי הישיבה בעולם אוכלים רק לחם, מים ומלח וישנים על הרצפה? לא. אבל גם אם בחורים צעירים שרוצים ללמוד תורה אוכלים אוכל סביר וישנים במיטה, זה חשוב שהם יפתחו בקרבם את המוכנות הנפשית לתפקד רוחנית גם במצבים לא שלמים. זאת עצמאות. גם אם יהיה רק פת במלח, וגם אם יהיו רק מים במשורה, וגם אם נשען רק על הארץ, אז מה? לזה נפסיק לתפקד? אנחנו יכולים וצריכים, לא רק בתחום של לימוד תורה, ולא רק בתחום של צבא, בעוד ועוד ועוד מעגלים בחיים שלנו, יש לנו הרבה הרבה מה לאט לאט להשתחרר מהתניות, מתלות. זה מבריא אותנו. זה מעצים את האישיות שלנו. אנחנו יכולים ללכת אחרי דברים שאנחנו מאמינים בהם בפחות ופחות עקבות, פחות ופחות מחסומים. לפעמים רואים בחור ישיבה מגיע לבית המדרש, ולקחות המון דקות עד שהוא מתיישב ללמוד, כי הוא צריך לסדר לעצמו מקום, והוא צריך תאורה מתאימה, וצריך את הקוסטה בדיוק במינון הנכון, והוא צריך המון המון מרכיבים, ואת העיפרון הזה דווקא. הוא פיתח תלות והתניה. זה יכול לעבוד בסוף, בסוף איזה מעצור, כי לא תמיד בחיים כל התנאים יהיו. וזאת גבורה, וזאת אמת. לפתח בקרבנו הרחקה מהתלוי במנוחה. לכן כלל ראשון, אומר הרמח"ל, להתרגל, להשתחרר מאותם התניות, מאותם דברים שאנחנו תלויים בהם. לפני הרבה שנים היה לי חבר מאוד מאוד קרוב שנהרג לצערנו הרב במלחמת לבנון השנייה, רב סרן אורי קליין, השם ייקום דמו. ופעם אחת בסעודת פורים ישבנו והוא היה מבוסם ושמח, ואז הוא אמר לי, אתה יודע למה המן בסוף היה תלוי? כי הוא היה תלוי. כי הוא היה יותר מדי תלוי. הוא היה תלוי במעמד החברתי שלו, ותלוי באושר שלו, ותלוי מה שאומרים עליו. הוא היה תלוי בהמון גורמים. אדם שהוא תלוי, אז בסוף הוא תלוי. הוא לא הוא. הוא לא עצמאי. הוא לא חי את מה שהוא מאמין בו. אפשר וצריך לשחרר את עצמנו מאוד ועוד דברים שאנחנו תלויים בהם. הרמח"ל מוסיף עוד מערכה נוספת באותם דברים שעלולים למנוע מאיתנו התלהבות. התלהבות, שייכות נפשית, הרתמות, התמסרות, לא פעם נתקלת באיזה קיר צונן ששואל המון המון שאלות, שהקו המנחה אותם זה מה יהיה, ואם כך, ומה יהיה אם, ומה אם. המון המון שאלות של עתיד ושל דברים נעלמים ודברים לא ברורים, וזה יכול לשפוך מים קרים ולחסל כל יוזמה חיובית. הרבה פעמים אנחנו רואים מישהו שהיה לו איזו יוזמה יפה, יוזמה חברתית או יוזמה מוסרית ורוחנית, איזושהי יוזמה שבמה מכל הלב, מאיזו התלהבות, ובמה מישהו שופך עליו פשוט דלי מים קרים. כן, זה לא יסתדר עם זה וזה לא יתאים לזה, ומה אם יהיה ככה ואם יהיה ככה, והמון המון שאלות, ואפילו לעורר איזו דאגה. שזה כוח כזה מאוד מאוד גדול של דאגה עתידית. דאגה מהעתיד והעתיד הזה הנעלם לא ידוע, וזה מונע מאיתנו את היכולת להתמסר ולהתלהב לדברים שהיום נראים לנו מאוד מאוד חשובים. לשון הרמח"ל, גודל המורא מהזמן ותולדותיו. מה יהיה? שלמה המלך בספרו משלי עושה מזה ממש משהו קריקטורי לגמרי. עצל, אומר שלמה, יומר ארי ברחובות. באופן כזה קריקטורי ואפילו שקצת מוגזם, תבוא לעצל, תגיד לו, בוא שנייה תעזור לי במשהו, בוא נלך לשיעור. וכך, אולי בדיוק עכשיו ברח ארי מגן חיות ומסתובב ברחוב. באופן קיצוני זה בא לתאר שאם אתה מתחיל עם השאלות האלה של ואם ואם ומה יהיה והדאגות, איפה אתה נעצר בדיוק? אווירת הפחדים המדומים, הדמיון עובד שעות נוספות. ולא פעם האדם החוטא, כלומר המחמיץ הזדמנויות, הגיע לשם להחמצה הכוללת בגלל המון פחדים. פחדים לא אמיתיים, פחדים דמיוניים, שמנעו מאנשים לעשות דברים ערכיים, לפרוץ, להוביל, ליזום, להקים, לחדש, בכל מיני תחומים. יש המון מה לפחד. השאלה אם הפחד הדמיוני עובר את גבולו ויוצר בסוף שיתוק. יש פחד משתק. על זה אומר ישעיה הנביא, פחדו בציון חטאים. יש דאגה שכבר משתקת. זה כבר לא טוב. עד כדי כך שהגמרא במסכת ברכות מספרת על אחד מחכמי ישראל שראה תלמיד יותר מדי כזה דאגן, כוסס ציפורניים על כל דבר, ואם מה יהיה עם זה? אמר לו, אתה חוטא, אתה מחמיץ את האישיות שלך, אתה מחמיץ את ההזדמנויות שלך, אתה יכול שלך להתלהב, להתמסר. פתח בהשם. פתח בהשם זאת לא שעננות עיוורת. פתח בהשם, הכוונה, אתה עושה טוב, אתה מאמין שמשהו חיובי, אז אל תמציא עכשיו דמיונות ושאלות וספקות, כי אם יהיה ומה יהיה. אל תהיה דאגן יתר, כי זה ימנע ממך את כל היכולת להתלהב, כל היכולת להשתייך, כל היכולת לעשות משהו, ליזום משהו. לכן, אומר סכם הרמח"ל, שני עקרונות עומדים ביסוד חיי הזריזות. אחד, פחות תלות במנוחה ובתנאים נוחים. ב', קצת פחות לפחד ממה יהיה, מתולדות הזמן ופגעיו. אבל פה פותח הרמח"ל נספח בפני עצמו, שהוא מערכת היחסים בין העובדה שלא טוב שנהיה דאגנים, כי זה משתק אותנו בחיים, לבין העובדה שאדם כן צריך להיות אחראי ומחושב, ולא לעשות שטויות. יש פה איזה איזון שנדרש. אז בתור נספח כזה לסוגיה של הזריזות, הרמח"ל פותח סוגיה, סוגיה חשובה מאוד במחשבת ישראל. ביטחון בהשם, מה זה אומר ביטחון בהשם? עד היכן? איפה? איפה אנחנו נעצרים? מה הם הגבולות? מתי אני אומר שהפחד הוא פחד דמיוני, מזיק, מפריע, משתק, מעקר? ומתי זאת דאגה לגיטימית, חיובית, שחשוב לענות עליה, שזה לא הגיוני לזוז קדימה כשיש פה כמה שאלות לא פתורות, או כמה נושאים שעוד לא ברורים לנו, איפה אנחנו עוצרים, והרמח"ל מאמת דברי חז"ל, אלו עם אלו. מצד אחד, הגמרא אומרת, אדם צריך להיזהר מצינים ופחים, כך לשון הגמרא בכתובות למד, צינים ופחים, צינים זה קור, צינה, פחים, חום. גם אדם צריך להיזהר מקור וחום. הפסוק אומר בספר דברים, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אדם כן צריך להיזהר. אז איפה הביטחון? שואל הרמח"ל. הרי מצינו שחייבו חכמים בכל מקום שישמור האדם את עצמו שמירה מעולה, ולא ישים עצמו בסכנה, וגם אם אתה צדיק ובעל מעשים טובים, לא. יש גמרא, מסכת שבת, פרק שני, שמספרת איך החכמים הגדולים ביותר היו נזהרים לא ללכת במקום שהוא קצת מסוכן, גם אפילו אם מדובר בדבר מצווה, אפילו כשהם עסקו בפעילות חיובית. איפה הגבולות? מתי היראה היא יראה ראויה, ומתי היראה היא יראה שוטה? מתי יש מושג שהוא ביטחון טוב, ומתי מדובר על הוללות? הוללות מלשון חכמים, מלשון המקרא, הוללות זה קלות דעת, זה חוסר חשיבה, זה חוסר אחריות. זה נושא מאוד גדול שאנחנו, בעזרת השם, נעסוק בו. היכולת הצורך להבחין, אבל רק נסיים שוב בעיקרון המרכזי, שהוא חשיבות הזריזות, כלומר, כן, להתמלא באהבה, בחמדה, בהתלהבות, ולא לתת לפחדים מצד אחד, לחיפוש תנאים נוחים מהצד השני, לשתק בקרבנו את כל היכולת להיות אנשי אהבה, אנשי חום, אנשי חיבה, אנשי חשק, אנשים שמזדרזים בתשוקה לעבודה, לעבודה ערכית, לעבודה חשובה לפני בוראנו. במובן הזה, כמה שאנחנו נחזק את הזריזות, תמיד, אומר הרמח"ל, נוכל לחזק אותה עוד, בעזרת כל מיני רעיונות ועצות, וייתן החכם ויוסיף לעצמו עוד ועוד מחשבות וטיפים שיכולו תמיד לחזק בנו את המלחמה בעצלות. ננסה בעזרת השם בפעם הבאה לעסוק בנספח הזה, בסוגיה הזאת שהמר"ל הרמח"ל פותח פה בסוגריים, של מערכת היחסים בין יראה נכונה ליראה פסולה, בדאגה טובה לדאגה שמשתקת את החיים שלנו. ובינתיים נמשיך, בעזרת השם, לעבוד ככל שאנחנו יכולים על הזהירות והזריזות, לעלות במסילה הלאה עד מעלות העליונות של מסילת ישרים. בהצלחה לכולם.